שמואל א', פרק ג'. שאלות, קראתם, נכון? הודעת על כולם. כן. שאלות. כן. שמואל א' פרק ג'. אין חזון נפרץ. סימן קריאה או סימן שאלה? מה? אין חזון נפרץ. כן. מה זה חזון ומה זה נפרץ? אז נפרץ אנחנו יודעים מה זה. זה... טוב. אין חזון נפרץ. נפרץ הכוונה מצוי, גלוי, חשוף. כן, אנשים... כן. היה דבר השם יקר, יקר הכוונה נדיר, לא מצוי. כמו דבר יקר, למה דבר יקר הוא יקר? כי הוא נדיר, כי אין הרבה. הוא מבוקש, סימן שרוצים, אבל אין. שאלה טובה, כן. כן. זה, אני חושב, קודם כל קצת דיברנו על זה שבוע שעבר, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה, זאת אומרת, מה המשמעות של הדבר? דיברנו יותר על הצד שאיך נביא יודע שהוא נביא, שהוא שומע, הוא יודע בוודאות שהוא לא קרא לנער, נכון? אלי במקרה הזה, והוא לא יכול להתכחש למציאות. הנער חושב עוד פעם ועוד פעם שאלי קורא לו, זאת אומרת, עד שהוא באמת מתחיל להבין שדברים בגו, עובר זמן. למה הקדוש ברוך הוא לא יפעיל פה את המערכת הרגילה של לדבר אל שמואל בקולו שלו, של שמואל עצמו, שהוא ידע בוודאות שיש פה משהו? אומרים חז"ל שהיה טירון בנבואה, הוא לא רצה להבעית אותו, להפעיל אותו, הוא נער, זאת אומרת, הוא שומע את עצמו מדבר בלי שליטה, זה קשה, זה מפחיד. אבל לעצם השאלה שלך, כל כך מובן מזה למה אלי, עד שהוא קלט, לקח זמן. אני חושב שההערה הזאת על אין חזון נפרץ בא להסביר את מה שאתה שואל. זאת אומרת, באמת יש פה תופעה, אמרתי, זה עידן חדש. העידן חדש בהיסטוריה של עם ישראל מתחיל פה נבואה. הנבואה נתפסת, נלקטת. אגב, הנביא הקודם, שחזן אומרים שהוא אבא של הוא אלקנה, כן? אלקנה אבי שמואל, א' לא כתוב שהוא אלקנה, איש אלוקים, והוא גם לא שלוח. זאת אומרת, פה קורה דבר שקראנו אותו בהפטרה של שבוע שעבר, קורח, ואת ההפטרה שלו, שפעם ראשונה, מזה זמן רב, כולל אפילו דבורה הנביאה, שנשלח נביא לישראל. זאת אומרת, זה ממש משמואל, ממשה עד שמואל. לא היה כדבר הזה. כן? זאת אומרת, מוזכר איזה איש נביא בספר שופטים, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, אבל... כמו שאנחנו יודעים, יכול להיות שהוא גם היה מלאך בלבוש אדם. אין לו שם, אין לו כתובת, לא יודע מי הוא. אנשי אלוהים כאלה שהם לא מזוהים. גם פה איזה איש אלוהים שלא לא כל כך ידוע מי הוא. הוא גם לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לו לך ותאמר כה אמר השם. אין, האיש האלוהים בא ואומר, כן? כה אמר השם הוא אומר, אמנם מתחיל בביטוי כה אמר השם, אבל אין את הקריאה של הקדוש ברוך הוא אליו. כן, בדיוק. משהו חד פעמי, לעומת פה שזה מתחיל להוליד, בגלל זה כתוב יקר, אינו נפרץ, זה פה שם איזה איש אחד, שם איזה איש, כולם לא בטוחים איזה איש או מלאך. פה מתחיל להיות הדבר היסודי, הבסיסי, ומכאן יוולדו בני הנביאים, מכאן תתחיל הנבואה בישראל. זה משהו רציני מאוד. כן. יפה מאוד. הנבואה הראשונה לאלי.
אבל אם יש פה בעצם מסירת מסר כפול,
מצוין, אני חושב שזאת שאלת השאלות של הפרק, עוד אני אחזור עליה קודם. בעצם השאלה, למה צריך את הנבואה הראשונה, לא במילים שלי, אולי לבזבז על אלי? כבר נאמר לו, האיש אלוהים בא, אמר לו מה יקרה לו. למה צריך לחזק שהנה ידע שאני עושה דבר אשר כל שומעות יצא לשתי אוזניו? לחזק את זה טיפה, זה למה אם כבר הנבואה על ביטול בית אלי, וכל מה שנאמר פה בפרק ב' הולך להתגשם ולקרוא, למה לדפוק לו בדלת? למה לדפוק לו בדלת? להגיד לו בדלת, פה בראש, להגיד לו, שמואל הולך לקבל נבואה עוד מעט, כדי שהוא בסקרנותו יבוא ביום ראשון בבוקר וישאל אותו, מה אמר לך? ושמואל מתחמק, רואים ששמואל מתחמק, כי אלי צריך להפעיל קצת לחץ, ולהגיד לו, כה יעשה השם לך וכה יוסיף אם תכחד ממני. כן? ממש לוחץ עליו, שיגלה לו. זאת אומרת, הוא מרגיש בשפת הגוף של שמואל, ששמואל לא רוצה להגיד, לא רוצה לגלות. כן. יפה מאוד. כן, יש פה פסוק קשה, פסוק הראשון, הוא קשה מאוד. והנער שמואל משרת את אדוני לפני אלי, ודבר אדוני היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. כן, זאת אומרת, הוא משרת את אלי, גם הקשר בין החצאים הוא קצת מוזר. ויהי ביום ההוא, כן? כן. מה? שאלה מעניינת. מה זה היום ההוא? אגב, כל הסיפור של אלקנה, חנה ושמואל, הם ויהי ביום ההוא. כן? זה מתחיל גם פה. ויהי היום, ויסבח אלקנה. כן? אותו יום שנולד שמואל. ויהי ביום ההוא זה בעצם יום שבו אלי, שמואל מספיק גדול כדי להיות. פה בעצם היום הזה, למה היום הזה הוא גדול ומודגש?
אבל היום זה היום שבהיה ידיעה, זאת אומרת, זה משהו מאוד מפורסם.
כן. היום הראשון של פרק א', פעם ראשון שכתוב, ויהי היום, חז"ל אומרים זה ראש השנה. ולכן אנחנו גם קוראים את זה בראש השנה. להגיד לך שזה אותו דבר גם פה, יש איזה אולי סגירת מעגל. זאת אומרת, הוא התחיל מראש השנה, מהתפילה של אמו בראש השנה, שמה היא בעצם אמרה? אתה תיתן לי בן, ואני אתן אותו לך. מה המשמעות שאני אתן אותו לך? שהוא יהיה איש אלוהים, שהוא יהיה נביא. שיהיה שלך. ידבר בשמך. כן? קורא שמו. הנה היום, עכשיו שמתגשם. עכשיו התקיים הנדר של חנה. עכשיו היא הצליחה. אותו היום שהיה אז, והיא ביום, כן? נקרא את זה בפנים. והיא ביום ההוא. איזה יום ההוא? ביום ההוא עושים מזה ממש עסק גדול. שימו לב ליום הזה. בו היום שבו התקיימה היום ההוא. והיא היום שחנה הגיעה והתפללה. ויהיה ביום ההוא, ואלי שוכב במקומו. בדיגוש, הדגשה מאוד מעניינת, כאילו, לאלי יש מקום. המקום, ואלי שוכב שם. משהו סטטי, כזה, ישנוני כזה, ישן. ועיניו החלו חהות, לא יוכל לראות. כן, גם זה לא קשור לשום דבר, בעצם. מתארים פה שהוא זקן, שהוא לא רואה, עיוור חשוב כמת. עיניו קהו כבר קודם, קודם הוא לא ראה כמו שצריך. הוא לא רואה. אגב, שמואל נקרא, שמואל נקרא, הרואה, הרואה, כן? זה יפה מאוד, כן? סוף המעבר מאלי, שעיניו כהות, כהות, אל שמואל שנקרא הרואה, כן? לפעמים, לפנים הנביא נקרא הרואה, כן? יפה מאוד, זה שמעתי שכבר אז הוא לא ראה. כן, כבר אז הוא לא רק, כן.
אם אנחנו נכנסים, הוא שומר את
השפת
ההסחתיה, איך הוא יכול לשמור אותם,
ואם
הוא לא
רואה? הוא רואה, אז הוא רואה. אז הוא כבר רואה.
אם אתה אומר
היא הכינה שליחות, היא הכינה את זה. כן. זה צריך לנבואה מבשר ודם, זה צריך לנבואה מהתעוררות הדלטטה. זה מה שהיא הבינה. שהיא מכינה פה דבר, ואחר כך בדיעבד היה שווה, 19 שנות עקרות היה שווה כדי שיוולד הנער האחד הזה, שידבר בשם השם. זרע אנשים. אז בוא נחכה עם זה. תראה, לגבי שאול, אנחנו צריך לדבר כשנגיע לשאול. לגבי התפילה של חנה, אנחנו רואים בהשוואה, לא עשינו את זה האמת, לא עשיתי את זה ממלא, אבל אפשר לעשות תערוך את ההשוואה בין אם שמשון לחנה. אין השוואה מאוד חשובה. הזכרנו את זה אולי כשלמדנו על אם שמשון קצת, הזכרנו את זה בקצרה. שם רואים ממש את החלות, את הגזרה שהיא גוזרת עליו, כאילו ממש אתה רואה שהיא המחוללת של הדבר. היא עצמה נביאה, חנה אחת משבע נביאות. זאת אומרת שהיא רואה שהוא ימשוך שני אנשים, היא רואה שהוא ימשוך שני אנשים. זה לא שהיא קובעת את זה, אלא היא רואה שזה מה שיהיה. זה סדר הדברים. וכשנגיע לשאול, אז נדבר על זה. נדבר למה שאול, זה מאוד חשוב גם למדינת ישראל של ימינו.
או שהיא קובעת, או שהיא יודעת שהוא ישלח. אם הוא כבר נשלח, אם זה קבוע ממירוש, מלמעלה, אז למה אתה מתאית?
האפשרות, היא מאפשרת את זה, היא רואה בסוף, הרי הנבואה הזאת שאומרת שימשך שני אנשים זה אחרי שהוא כבר נולד.
אני כבר לא מבין במשך,
אז זה דיברנו, אבל לפני שלמדנו את פרק א', דיברנו על זה ארוכות, על המעמד הזה של העקרות שלה, למה היה נצרך עקרותה, שהיא תבוא לכלל הנתינה הזאת, כמו עקדת, כזה עקדת חנה. כמו אצל אברהם אבינו, שעד שנתנו לו בן, אז אומרים לו עכשיו תחזיר. אז למה לתת לו וכדי שלקחת חזרה? זאת אומרת, כל האופן הזה מוציא לפועל אדם איכותי, כמו יצחק. יצחק יוצא מתוך מציאות כזאת של עקרות של הרבה הרבה שנים, וזה מעביר למימד חדש של מציאות אנושית, שהיא באמת מגלמת אצל יצחק. אתה משווה את יצחק לאברהם, אז אתה מבין מה ההבדל. איך יצחק בעצם יוצא הפוך מאברהם אבינו. כולו דין, כולו מידת הדין, זה דבר שצריך... שיהיה כמו משה. חנה בעצם רוצה רק יוצאת מפרטי לכללי, מפרטיות לכלליות. שמואל עכשיו הוא יבנה את הכלל. זאת אומרת, חנה אמרה את מה שהרב קוק אמר לרבי אליעזר צייטלין, שאל אותו מה ההבדל בינך לבין חב"ד. אני קורא את הכתבים שלך, את הדברים שלך, ואני קורא את חב"ד, זה אותו דבר. אז הוא אמר לו, אני בונה האומה. חב"ד מדברים אל הפרט, אני מדבר אל נשמת האומה, אל כלל האומה. רואים את זה עד היום, זה נמשך. כן? זה חנה. חנה פנתה בתפילות שלה אל האחיזה הציבורית, אל משהו שיהיה כללי, שהנער הזה יכיל את התהליך הכללי של הציבור הישראלי. יפתח את הציבוריות הישראלית. ולכן הוא באמת עושה את זה, הוא הכינה את התשתית. עכשיו, הנה היום, הנה זה קורה. כן. תראי מה אלי אומר לו. אלי אומר לו, דבר השם כי שומע עבדך. אם הוא לא יגיד את זה, אז הקדוש ברוך הוא יגביר את הווליום אותו.
בהמשך לשאלה שלו פשוט, וחנה הקדישה אותו, נגיד, לא יכול להיות שאם בדרך הוא מבטא את הבחירה
החופשית. תראה, קודם כל, רואים את זה לאורך שני הפרקים, ב' וג', בעיקר ב'. דיברנו על התמונות האלה המתחלפות של האנשים השונים שמתחשים שם, שבני אלי עושים ככה, ואז מראים שמואל הולך עם זה, וחנה מביאה לו בקוטונת, ומילי קטון תעשה לו אימו, דיברנו על זה. שאתה רואה שבעצם הם מבינים שהיכולת ההשפעה הזרה על שמואל, ששמואל לא יצא כמו שחנה רצתה, הוא אפשרי. אנחנו יכולים להתקלקל כמו כולם, להיות נער כהנים כמו כל שאר נערי הכהנים. זאת אומרת, רואים שהיא בחינוכה ובבחירתו וברצונו, הוא הולך ומתקדם. מול בחירתם הרעה של בני אלי, ומול התעלמותו החינוכית של אלי עצמו, פה יש השתדלות. לא סומכים על זה שהנה, השם מילא את בשאלתי, אז גמרנו, יאללה, הוא ייקח אותו וגמרנו. לא, היא מוטרדת ודואגת ומשתדלת ודוחפת כדי שזה יצא לפועל. כאילו, כן. הביא אותו עד המקום, וזה מראה שזה בדיוק הבחירה החופשית. כן. בדיוק. היא השתדלה להוציא את זה לפועל, בדיוק. כן.
אולי אם צריכה, שם אולי לא היית צריכה לעשות ככה.
זה כמו היום, שתגיד, אנחנו יודעים ממלחמת ששת הימים, שהקדוש ברוך הוא חפץ שנהיה בארץ הזאת. נכון? אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה יתממש? תגיד, טוב, הוא נתן, הוא לקח, השם נתן, השם לקח. לא, צריכים להשתדל, צריך להגיד. החברה הישראלית, עיניה נאטמות, רוחניותה מנותקת, וצריך לעורר אותה, עד שתתעורר. צריך להשתדל, כמובן, לפי הגדרים ההלכתיים, לפי מה שמותר לעשות. אתה רואה שחנה מבינה שבית אלי זה לא מקום טוב. אלקנה יודע שזה חילול השם מה שיש פה. אבל זה כהנים להשם, אי אפשר לפגוע בזה, אי אפשר לצאת נגדם חוצץ. אז נעשה משהו יותר טוב, נבנה אלטרנטיבה קודם כל. אחרי זה נדבר שרה באחרים. כן, 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 כן. תשכב, תשכב, אמרו לו זה. תישן, תישן ילד, תישן. הוא נסה להדביק אותו בשינה שלו. הוא שוכב, יפה מאוד, רואים, זה הרי יפה מאוד. זה לא רק שאלי לא מרגיש, כמו השאלה הראשונה ששאלת, אלא כאילו אלי אומר לו, תישן ילד, תישן.
אבל אתה ישן, בואו תחזור,
כן, כן. לא, אבל אני אומר, לא, תסתכל עכשיו על ההתחלה. ההתחלה, שהוא כתוב, ואלי שוכב במקומו. זאת אומרת, וכן, והוא לא רואה, ושמואל שוכב בהיכל אדוני, אשר שם ארון אלוהים. זה גם דבר מעניין. מה זאת אומרת? כן? מי ישן שם בכלל? מה זאת אומרת? כן? ומה גם שהוא תפקידו הוא לוי. כן? לא לכל מקום. בדיוק. זה עניין של שמירה. כן? אבל לישון, לשכב, הוא שוכב. כן? זה מוזר קצת. המיקום שלו הוא מוזר. כן? התיאור הזה, התיאור, למה מפרטים כל כך? בסדר גמור, נתעסק בזה. הוא מתבטל אליו.
כמובן, אלי שוכב במקומו, ורגע שמואל שוכב לפני המשכן במדינת אהרון הברית, וכל מסכימנים כחלופה של מעבר של שלב אחר, ורמזים כאילו. עכשיו, אנחנו אומרים את זה יותר שני, הקטע של מה אתה לא יתבוכו מסרט בסוף כל כך של הקריאות האלה, בעצם זה לא קריאות של שמואל.
זה קריאות לאלי. כן, זה אמרתי בשאלה השנייה. יפה מאוד. הוא ישלח אותו. יפה מאוד. זה ענווה. אז זה תכף נדבר. אבל הכיוון הוא ברור. הכיוון הוא שהקריאות האלה לרוץ לאלי, יש פה החלפת משמרות. כלומר, פה רואים בעליל, הוא שוכב ועיניו כמה, הוא כבר לא רואה. שמואל שוכב בהיכל השם, כאילו במקומו של אלי. אלי שוכב במקומו, ושמואל שוכב במקומו. כן? הוא מחליף אותו. והחלפת המשמרות נעשית, החלפת התפקידים פה נעשית, רואים שזה גם אלי מתחיל לעזוב, כן? עיניו כמה, הוא כבר מתחיל עם רגל בחוץ. אולי בגלל זה גם מתואר שהוא שוכב במקומו, ומי ששוכב בפנים, לא יודע כמה בפנים, בדיוק איזה מקום, הפרשנים דנים פה מה, איפה בדיוק המיקום המדויק של המיטה ויחס לארון השם וכדומה. אבל עצם הכיתוב הזה, זה שהתנ"ך נותן לנו להבין שזה כאילו הוא שוכב לפני ולפנים, וזה במקומו והוא במקומו, כל אחד במקומו מונח. כן, יעקב יעקב. זה חיבה. כן. אגב, תשימו לב, מעניין, שמתי הוא קורא שמואל שמואל? רק אחרי שאלי אמר לו לענות. גם זה למה? כי אלי לא רגיל לקרוא לו שמואל שמואל. הוא קורא פעם אחת שמואל, והוא כבר מתייצב לידו. מה זה משרת לפני אלי? זאת אומרת, עוד לפני שהוא מבקש משהו, הוא כבר נמצא שם. איפה כיבוד הורים של הבנים? לחפש, יש לחפש. כל אחד במקומו, אתם רואים. כן. הוא לא הגיע לדרגת נבואה.
אבל תן מגלה לנו דבר השם זה הנבואה, לא?
כפל, אתה אומר.
מי זה יגלה? לא, לכן גם באי ביום הוא ולשוחקים, אני אומר שגם כמו שכתוב שאלי ששמואל,
לא, אני חושב שהפסוק הזה, בזה שאתה שואל טוב, אתה שואל למה הוא כתוב כפול, זאת השאלה. תסתכלו כולם ב... נכון. כן. זהו, זה תכף נדבר, זה שאלה יפה. זו שאלה בפני עצמה. הוא אמור להיות בשמואל, תחילת שמואל ב', אתה אומר. שמואל א' פרק כ"ה, לפני שהוא מת, אז ידע כל ישראל מדן ועד באר שבע את שמואל איש אלוקים וכדומה. הפטרה שקראנו השבת, פרק י"ב, בסוף ימיו. כן? שאלה מעניינת, למה זה נכתב פה בצורה כזאת, סכמנית? פסוק מוזר קצת. עובדים זרים.
הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא מוכן לגלות את רוחו באותו מקום, ומישהו בוחר באותו מקום ולא למישהו אחר.
זה יפה, תכף נדבר גם על זה, כן. כן, זה חידה. כן, רמזים. כן, משהו נדלק פתאום. גם אנשים מקבלים, כן? זה מחדש את הנבואה. כן. יפה מאוד, הערה מעניינת, קטנה וחשובה מאוד. כן? וזה מראה את היחסים פה באופן עמוק. תראו, החזרה מה שאתה הערת, שיש פה הרבה פירוט על האופן שבו הנבואה נדלקת. נר השם טרם יכבה, עוד שנייה ויכבה פה כל העניין, וייחוד אחרי פרק ב' שקראנו, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני פה הולך להחריב את כל המקום הזה. כשילו יהיה הבית הזה, שכל שומעות את צילנה שתי אוזניו, זה מופיע בדיוק אותו פסוק, מופיע בירמיהו פרק י"ט, תסתכלו רגע בירמיהו פרק י"ט, פסוק י"א, ויאמר אדוני אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעות את צילנה שתי אוזניו, ועכשיו אתם מבינים למה הוא נער. הוא אומר, אני הולך לעשות עכשיו משהו שכל מי שישמע את מה שאני הולך לעשות, תצילנה שתי אוזניו. מה זה לתצילנה שתי אוזניו? עוד תהיינה צלי צלוי, אוזניים אדומות, או, לשון, צלצול, צלצול, יצלצלו לו האוזניים, צפצפו לו הפעמונים באוזניים כל הזמן. הוא שומע שמועה כזאת שהאוזניים... כן, פרק י"ט, פסוק י"ג, כתוב? פסוק ג', תקריא בקול רם.
כל שומעה,
תצלנה אוזניו. כן? אותו דבר, אותו ביטוי, מופיע גם במלכים א', פרק, מלכים ב', סליחה, פרק כ"א, אותו ביטוי, אותו פסוק, נדמה לי. זה אותו פסוק של ירמיהו, אותו עניין, ואנחנו יודעים שמרמיהו פרק ז', מרמיהו פרק ז', אנחנו יודעים שאחד האירועים הקשים של ירמיהו, זה שעצרו אותו וקלעו אותו על זה שהוא אמר, כשילו יהיה הבית הזה. והם אומרים, מחל השם, מחל השם, מחל השם המה. הם לא מאמינים שבית המקדש יכול להיחרב. והוא אומר להם, הנה, לכו אל ביתי אשר בשילו, ראו מה עשיתי לו. כן? זאת אומרת, הקשר בין התצילנה שתי אוזניו, זה כשלא מאמינים שדבר כזה בכלל אפשרי. כן? לא מאמינים שדבר כזה אפשרי. ושמואל, שבעצם עניינו לחדש איזה משהו טוב, סוף סוף משהו טוב מתרחש כאן, צריך לשמוע הנבואה הראשונה, שכבר אומרים לו מראש, כל מי ששומע אותה, כאילו הקדוש ברוך הוא דופק בדלת ואומר לו, תשמע, אני הולך להגיד לך משהו שיותר טוב שלא אתה שומע. אשר כל שומעות הצילנה שתי אוזניו. והנה עכשיו הוא הולך להגיד לו את זה. אז רק תרגישו את הרגשה הזאת של שמואל. ומהצד השני התחלנו לומר, הפירוט פה הוא מכוון כלפי אלי. אלי דואך, העסק הולך להיגמר, ורואים, ממש מראים לנו את פרפורי הנר האחרונים. וכאן השאלה, למה? למה לעשות את זה? הרי זה כאילו נראה אכזריות מצד הקדוש ברוך הוא. שרי למרה. כאילו, להתעלל בזקן. אתה רוצה להניש אותו? זה כבר הדבקת לו עונש, מגיע לו. הסכמנו בפרק ב' שמגיע לו. אז עכשיו גם לעשות ככה, לחבות את הנר, ככה. תעשה פוג, אמרנו, בסדר. מה, אתה אומר, הוא לא רואה. אבל האוזניים עכשיו, בגלל קרוע האוזניים, אז באוזניים משמיעים לו. כן. אתה תמיד מסנגר על הקדוש ברוך הוא, וזה סנגורים גדולים העמיד לו. להוכיח את זה. למה לקדוש ברוך הוא היה חשוב, ויותר מזה, למה לספר לנו את כל זאת? מה העניין המיוחד של לספר את זה, להטריח את שמואל הנביא לספר את הביוגרפיה הלא נעימה שלו? כן? זה בעצם הרס ילדותו או התבגרותו הפתאומית של שמואל הנער. כן? וכל זה אני מתעורר מההערה הזאת שהעירה קודם של בשביל אלי הנער. השם קורא לנער. כן? הוא קורא לו, ההפך, זה בדיוק חלישות הדעת. זאת אומרת, אלי, תראה את הבושה, זה מה שאמרתי ככה. הוא הזקן שכל ימיו היה אמור להיות הכהן הגדול שמזכיר את שם השם ויודע דעת עליון ועושה את כל במעשים הנפלאים, הוא לא זכה לנבואה. ומי קורא לנער אצלו בחצר ועוד דופק לו בדלת? הנער מקבל. כן? והוא שולח אותו. זה גם קשור לכל ההתפתחות של היחס בין אלי לשמואל, שהוא כבר שלח את חנה, וגם שם כתוב, והלכו למקומו. כן? תשימו לב שהביטוי מקום מתפתח בכל התהליך הזה. כל אחד נמצא במקומו. חנה חוזרת למקומה, שמואלי במקומו, ושמואל במקומו. פיקסתי עכשיו, תקעו אותו במקום הנכון. עכשיו הוא שתול בבית השם. הוא מתחיל לצמוח. והנער גדל. כן, והנה עכשיו מקומו החדש, הוא נמצא במקומו, שוכב עדיין במקומו, והוא שוכב בפנים. ויהיה ממלא מקומו. והמקום הזה שאלי היה שם, ייעלם. אין לה, המקום אשר יבחר השם. וכל מה שמתרחש פה מסביב. העברת הלפיד, אתה אומר, העברת הנר, הנר הדולק. כן. דיבר. אנחנו לא יודעים מה זה. זו הייתה השאלה הקודמת, למה לא לכתוב את זה בסוף? זה מובן כאילו שזה סיכום פרק חשוב בחייו, שהוא עשה כל מיני דברים. זה דבר חשובה שנדבר בה. אז בואו נחזור אחרי זה רגע לפסוקים הראשונים, כן? ואחרי שראינו איפה כולם ישנים, ונר אלוהים טרם יכבה. אגב, חלק מהפרשנים אומרים דבר יפה. תסתכלו איך הפסוק צריך לקרוא את הפסוק. יש מושג שנקרא פסוק של, לא זוכר את השם של זה, שזה ביטוי, שהוא מוקדם ומאוחר. כאילו, מין אחור וקדם. כן, מקרא משובש, ופה זה לא משובש, אלא מכוון. תכף תראו. הם אומרים ככה, ויהי ביום ההוא, ואלי שוכב במקומו, ועיניו החלו חרות, לא יוכל לראות. ונר אלוהים טרם יכבה בהיכל השם אשר שם ארון האלוהים, הוא שמואל שוכב. זאת אומרת, שמואל לא שוכב בהיכל השם. הוא שוכב חדר על יד, אלי. אותו מקום שאלי שוכב על ידו. ונר אלוהים טרם יכבה בהיכל השם. זאת אומרת, זה מתאר לנו זמן. מה? לפנות בוקר. לילי תבט הארוכים. לא יודע מתי זה היה. מה? מטיבים את הנרות שיעירו זמן ארוך. כן. זה נר אלוהים. כן, זה נר התמיד. מה? הוא לא אמור לכבוד. אבל מי זה, מה הסמל פה? ולמה שיבשו את זה? ולמה השכיבו, למה השכיבו את שמואל בין נר אלוהים מצד אחד, שטרם יכבה, לבין ארון, אשר שם ארון האלוהים? אם אנחנו כבר יודעים מה הנבואה שעומדת להיות פה, אז זה בדיוק המקום ששמואל שוכב בו. שם הוא הולך לקבל את הנבואה בין נר אלוהים שעוד רגע יכבה, משל אלי הכהן שאמור להטיב את הנרות שידלקו, אבל הכל פה כבוי, הכל פה כבר
כולל
העיניים שלו, שהוא לא ראה ולא הקפיד ולא עשה מה שצריך לעשות. ומהצד השני, אשר שם ארון האלוהים, מה יקרה לארון האלוהים? ארון האלוהים יילקח, אשר כל שומעות תצילנה שתי אוזניו, הכוונה למה שיקרה לארון האלוהים. רואים את זה אחר כך בתוצאה הסופית, רואים איך כשמדווחים את מה שקרה לאלי, אפילו לאלי, הדבר האחרון שאומרים זה ארון האלוהים נלקחה. זה הדבר, זה הוא שמע את זה, הוא נפל מהכיסא ומת. זה הדבר הכי חמור, שבית הוא בניו זה פחות, שכל ישראל פחות, ארון האלוהים נלקחה, זה נורא בעיום. אז בדיוק הפסוק הזה נחתך על, כאילו אומר לנו איזה רמז, תראה למה הוא מבוקש, למה התבקש עוד מעט שמואל, איפה הוא שוכב, איפה מקומו. הוא שוכב בין נר אלוהים שעוד מעט יכבה, טרם יכבה, עוד זה הולך וזה בא. הנבואה תתחדש. כן, הכהונה נשפלת, אבל הנבואה תצמח. כן, זה מדהים לראות תופעות כאלה. לפעמים זה מפחיד אותנו. גם מרן מסביר את זה גם על מדינת ישראל. ממש כך. מן החול צומח הקודש. והזרע שהופך את הצמח דוד עבדך, החול שמצמיח את הצמח, הזרע שצומח שם באדמה, הוא נהיה באוש, נכון? הוא שרוח, הוא לא כל כך סימפטי עד שהעץ יוצא, בוקע החוצה הצמח הקטן. כן, דעת עליון, הוא אומר דעת דבר השם. מיישר ליבותיהם של ישראל, משיב אותם בתשובה, ממליך מלכים, בונה מקדש, יש לו תפקידים גדולים. דעת אלוקים. כן, מחזיר אתונות. הוא מדווח, זה דיווחי... חזון, המילה חזון עונה לך.
השאלה אם תמיד זה מצב כזה, או שהנבואה למטה והכהונה למעלה, או שההפך, או שכל זה שיתוף פעולה...
נו, תגיד לי איפה אתה רואה את שיתוף פעולה. משה ואהרון וכהניו. שמואל וכהן שבו. איזה משה? שזה נביא. אהרון זה כהן. שמואל עושה את שני התפקידים, גם של משה וגם של אהרון. כן, אין אהרון. אין אהרון ואין אהרון. מה? מי אלה קוראים? נביאים? זה לקרוא בשם השם. אנחנו נראה את זה, תכף כל זה עוד יבוא בהמשך. כן. דבר על... זה אמרו, העירו את זה. תכף נדבר, עוד רגע נדבר על זה. עוד רגע נזכיר, כן. אל נתקחד. כן, כי כל יעשה לך. זה אמרנו, שהוא רואה משפת הגוף של שמואל, ששמואל לא רוצה להגיד. מפחד. כי היינו חושבים, קודם כל אתה צודק שזה ביותר, וחז"ל באמת עומדים על זה, וכאן חז"ל למדו שקללת חכם אפילו בחינם היא באה. זאת אומרת, בעצם הוא לא כיחד, אבל בכל זאת בניו לא הלכו בדרכיו. קרה לו מה שקרה לזעיר אנפין אמנם, כן? אבל הוא היה צריך לכתוב גם על עצמו שהבנים שלו לא היו בדרכיו. אבל הדגש הנוסף פה הוא יהיה בשביל ההמשך, אני רוצה עוד רגע להמתין עם זה ואני תכף אגיד על זה, כן.
השם הוא הטוב
ואינה ויעשה? לא. מי אמר?
שמואל.
לא.
כן,
אלי אמר. בואו נשאיר את זה רגע, זה אני אתייחס בסוף, כן. כן, עוד פעם, בקול של אלי. רמב"ם מורה נבוכים. הנה השם ניצב עליו. איפה זה כתוב? הנה השם ניצב עליו. סולם יעקב. אצל אברהם לא כתוב. ניצבים עליו שם כתוב. כן, ניצבים, ניצב, הרמב"ם מסביר שהנה ניצב זה משהו של עקביות. זאת אומרת, הרמב"ם את כל המושגים שאומרים ביחס לאלוקים, מרומם אותם לאט לאט. הוא קודם כל מראה איך משתמשים בזה ביחס לבני אדם. כן, ניצבים, פרשת קורח קראנו, הנה ניצבים, עמדו ניצבים לפני, כן, לפני משה ואהרון, כן, אז רש"י דווקא שם אומר ניצבים בגאווה, ניצבים באיזה, כל ניצבים זה כזה משהו של אגו כזה של אדם. ואחר כך הוא מסביר שניצב, יש בזה משהו מצד אחד של, כן, עמידה למשל, עמידה מול ישיבה. פה ישב כי הביתיה, אומר תהילים דוד המלך בשמו של הקדוש ברוך הוא. פה ישב כי הביתיה. לשבת זה תמיד עניין של קביעות. לעמוד זה אומנם מכובד, זה יחס כבוד, אבל הראי. כלומר, אם אני עומד, אז אני יכול, אתם יכולים לראות, אם מישהו ידבר איתי ואני פתאום מתיישב, אז הוא ירגיש, יש לו זמן בשבילי. הנה הוא מתיישב, הוא עכשיו ישמע אותי, הוא לא ילך, הוא לא ממהר, הוא לא מסתכל על השעון כל שתי דקות. אצל בני אדם. אם אני יעמוד, אז אתה כל הזמן תחשוש, אולי אני מעכב אותו, הוא רוצה כבר ללכת ואני תופס אותו. אז זה עמידה. אבל גם בעמידה יש מצב שבו שפת הגוף של האדם מראה על יציבות. כן, אני עומד יציב. לא מגלה סימנים של, אז יש פה גם כבוד וגם קביעות. אומר הרמב״ם, זה המשמעות ביחס לקדוש ברוך הוא. הנה השם ניצב עליו. וזה קשור למה שאמרתם בעצמכם, שמכאן תתחיל נבואה קבועה. פתאום יש נביאים, פתאום דבר השם החל להיראות בשילו, ונמשך להראות בשילו, לא נגמר, זה לא משהו מקרי חד פעמי. הנה השם ניצב עליו כפעם בפעם. זאת אומרת, יש פה גילוי שכינה עקבי, נחוש, קיים, יציב, משהו כמו יציאת מצרים, שזה לנצח, כמו מתן תורה שהוא לנצח, נבואת שמואל שהיא לנצח, בניין מלכות ישראל הנצחית, וכן הלאה וכן הלאה. בוא נראה הלאה. עכשיו אני רוצה שנייה להתקדם טיפה, אני אתן עוד כמה שניות תוספת הערות ושאלות. אז דיברנו על זה ששמואל שוכב באמצע החלוקת כלי עבודה במקדש, כי הם באמת הסמלים של מה שהנבואה שלו הולכת להיות. הוא באמת הולך לחתוך בנר השם הזה שקווה, והוא ידליק את הנבואה, לבין ארון השם שילקח וכל שומות תצילנה שתי אוזניו. ויקרא אדוני אל שמואל ויאמר הנני. קודם כל, מיידית, הוא אומר הנני. וירוץ אל אלי. ויאמר הנני. כי קראת לי. ויאמר, לא קראתי, שוב שכב. וילך וישכב. כן? עכשיו, הוילך הזה הוא מדהים. תנסו לחשוב, להיכנס עכשיו לקפקפים של שמואל. מה? אבל הוא רץ. בהלוך, הוא רץ. עכשיו, הוא הולך. אבל הוא אומר, אז מה קרה לי? אני שמעתי אותו קורא לי. הוא לא מסופק. אין לו ספקות. ויוסף אדוני קרוא עוד שמואל, ויקום שמואל, וילך אל אלי, ויאמר הנני כי קראת לי, ויאמר לא קראתי בני, שוב שכב. מי שאירה פה שהוא קורא לו בני, מדהים. כן, תראו את ההתקרבות שבין אלי לשמואל, לקרוא, הנה זה בן אלי, זה הבן של אלי, בא אל אביו, קורא לו, קראת לי, הוא הבן. כן, תראו כמה שזה מבליט את הנבואה הראשונה שצריכה להיות. מה שעשו הבנים שלו זה הדבר האיום והנורא. ועוד אני לא קראתי לך. משהו לא בסדר, כן. כי הוא באמת, זה מראה שגם ההולך הקודם היה אצלו מעורער. אבל תראה את השלישי. ויוסף אדוני קרוא שמואל בשלישית. ויקום וילך אל אלי. עכשיו אתה רואה שוב את ויקום וילך, כן? שם כתוב ויקום שמואל וילך, ופה כתוב ויקום וילך. למה? שימו לב לכל מילה פה, זה מדהים איך שהתנ"ך, כל מילה לקחת אותה ברצינות. מה ההבדל בין הפעם השנייה לפעם השלישית? יותר לאט? איפה יותר לאט? בשני. ויקום שמואל וילך. אתה רואה את ההפסקה שעשו, הוא קם מהמיטה, רגע. אבל הוא אמר לי שהוא לא קרא לי. אבל אולי עכשיו בכל זאת הוא צריך משהו. היה איזה שנייה של מחשבה. שמואל עושה איזה ניתוח של האירוע. והולך. ובפעם השלישית, למרות שהוא אמר לו, בני, לך שלך בני, לא קראתי לך, הוא שומע עוד פעם שמואל, בקול של אלי, ויקום וילך אל אלי. לא עושה חשבונות, מה זה, קרה לי, הוא לא חושב, הוא משגע אותי. הוא עובד עליי, כמו אנשים כאלה שצלצלים בדלת ובורחים, ילדים. כן, אז זה... יפה מאוד. כן, והלכו שניהם יחדיו. כן, יש פה איזה... אז פה רק יש עקדה אחת, יש פה רק אחד. כן, אבל הוא אחוז, זה מראה מה זה משרת את נעלי, מי זה הנער הזה שמואל. כן, כן. ויקום וילך אל אלי, ויאמר הנני כי קראת לי. ויבן אלי, כי השם קורא לנער. וכאן תראו למה הוא קורא לו נער, כי באמת זה מדהים, זה לא רק גיל. הקטנות שאמרתי קודם, אלי מול הבושה, תראה, הנער, השם קורא לו, ולך השם לא קורא, קורא אותך, יקרא את כהונתך, או קורא עליך את הקריאה הזאת. ומהצד השני, הוא קורא לו נער, הוא קורא לו בני, והוא קורא לו נער, הוא חושב על הנער, תראה כמה שהוא רץ לקרוא, רץ לקריאתו של אלי, פונה, הולך, הוא מגיע עוד פעם ועוד פעם, למרות שכל אדם נורמלי היה מבין, משהו פה לא בסדר. הוא אמר לי לא לבוא, אז אני לא בא. חבר את הפלאפון. הוא נער, זאת אומרת, הוא יודע את מקומו הממשי. ולכן אלי מרגיש את זה. זה באמת נער, זה נער משרת, זה בדיוק המקום שלו. ויאמר אלי לשמואל, לך שכב. והיה, אם יקרא אליך, גוף שלישי, אם יקרא אליך, ואמרת, דבר השם כי שומע עבדך. וילך שמואל וישכב במקומו. שאי לב? כן? ואלי שוכב במקומו. וילך שמואל וישכב במקומו. זאת אומרת, במקום מי הוא הולך לקבל את הנבואה עכשיו? אתם רואים איך עשה השם בעדינות? שמואל הוא ענב שבענבים. אז הקדוש ברוך הוא גורם לו שהוא יקבל את הנבואה דרך אלי, שאלי יגיד לו, לך, לך, אתה תשכב, אם הוא יקרא לך, תגיד לו, דבר השם, כי שומע עבדך, הוא לימד אותו איך לפנות חזרה, ובעצם לשמואל יש עכשיו אפשרות באמת לשמור על שפיות הענבה שבו, מתחת חסותו של אלי, הוא בעצם שוכב במקומו של אלי. הוא ענב, הוא מבין שבעצם מי אני ומה אני שאני אקבל את הנבואה. אלי היה צריך לקבל את הנבואה. הוא לא מחזיק את המחאה הזאת ככה, מסתובב. אותי שלח השם להגיד נבואות. לא, המקום פה זה לא מקום פיזי. אתה רואה מיד שזה לא מקום פיזי. אלא באיזה מצב הוא שוכב? באיזה מצב? באיזה מצב שוכב אלי, ששמואל הוא זה שמקבל את הנבואה במקומו, והוא צריך לרוץ אליו? ומה זאת אומרת? שהוא שולח אותו לשכב, והוא שוכב במקומו. שוכב במקומו. אלי בטח יודע מה זה נבואה. רק הוא לא חווה אותה אף פעם, אבל הוא יודע מה זה. כן. אתה רואה שהוא לא הקפיד דווקא על האמירה הזאת. זה גם מסביר יפה למה הקדוש ברוך הוא לא קורא לאלי, וכן קורא לו. זאת אומרת, הוא... אתה רואה... ששמואל לא אמר את המשפט שאלי אמר לו. מה אלי אמר לו? איך תגיד אל השם? דבר השם כי שומע עבדך. אבל שמואל, ויקרא כפעם בפעם, שמואל, שמואל. ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדך. כן? הכל קול אלי, הכל קול אלי, והדיבור דיבור השם, דבר השם אליך. זה מצב מטשטש, אבל שוב, הענבה הזאת, כי באמת, זה בדיוק מה שהחזל אומרים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אל הנביא בכוחו. זה כוחו, הענבה כלפי אלי, זה כוחו. בזה שהוא כתוב שהוא שוכב במקומו. חוזר למקומו, למצבו. הוא יודע כבר שהקדוש ברוך הוא קורא לו. תלך לאט לאט עם הפסוקים. תבין מה קורה מבחינה נפשית עכשיו לשמואל. זה מעבר מדהים, זה... אנחנו דיברנו על זה שכאן הולך להיות מהפך הלאומי של עם ישראל. התרחש פה משהו אדיר. שינוי ההיסטוריה. וכל זה מתרחש בנפש של נער אחד. בסדר? אז השלבים האלה, האחיזות הקטנות האלה ב, 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 בשליחות של אלי, בריצה אל אלי, בשירות של, שהוא משרת את אלי, כל זה נועד כדי שבסופו של דבר הוא ישכב במקומו. תזכור את המעגל, תראה את השתי המילים האלה, שהן לא נצרכות פה. לא שאלי שוכב במקומו ולא ששמואל שוכב במקומו. אתה רואה שהתנך רוצה לחבר ביניהם, לחבר את שני האירועים. זאת הענבה. זה ששמואל, אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה, למרות שעכשיו הוא יודע שאלוקים קורא לו, הוא שוכב במקומו. לא מתרוצץ כמו טווס. יודע את המקום שלו, בדיוק. ואיפה, מה זה המקום שלו? מקומו של אלי. שאם הוא יקרא עוד פעם, הוא ירוץ אליו עוד פעם. הוא עוד לא בטוח. ואם עכשיו אלי יקרא, אם עכשיו תהיה עזקת אמת, באמת אלי יצטרך משהו, הוא ירוץ או לא ירוץ? הוא אומר, לא, אני יכול לשמש. יש סיפור כזה, אני לא זוכר אם זה על רמוי של לב. על איזה אדמור זה היה? לא זוכר. שהיה לו רב צבי משרת. מי היה הרבי של רב צבי משרת? מנחם מנדל. לא זוכר. שהוא, אולי רמוי של לב מססו? לא זוכר. לא, זה לא מתאים לו. שהוא היה מדבר. המשרת עמד בחוץ. רב הירש משרת, עמד שם בחוץ בדלת, מחכה ככה שהרבי יקרא לו. עם ה... זה, ואז הוא שומע, הדלת חצי פתוחה, הוא שומע את הרבי אומר, הקדוש ברוך הוא פונה לדבר לקדוש ברוך הוא ואומר לו, מה אתה, למה אני רבי ולמה אני נבחרתי ומה יש פה את צבי משרת, הוא הרבה יותר גדול ממני בתורה, למה אני צריך להקים פה את זה ואנשים באים אליי לקבית לך וזה, מה יש פה אותו? ואחרי כמה דקות הוא קורא לו לחדר ואומר לו שיביא לו אש מהבית התבשיל להדליק את המקטרת. ואז צבי משרת חושב כל הדרך לבית התבשיל, הוא קודם אמר עליי כאלה דברים ועכשיו הוא משתמש בי. איך שהגיע הירש משמש חזרה לרבא, אז הוא אומר לו, אומר לו, זה משפט כזה. כתוב על מה אתה אומר? הוא כאילו שואל, מדבר אל עצמו ככה, כאילו הוא לא ידע את כל המחשבות האלה שאין לו בראש. הוא אומר, מה אתה אומר? כתוב על משה שהיה ענב מכל אדם. וכי מה אתה סבור? שהיה הולך לכל אדם מישראל ואומר לו, אתה גדול ממני, אתה ראוי לתת תורה יותר ממני, בוא תן את השיעור במקומי. היה הולך לכל אחד ואומר לו ככה. לא! אלא כל חשבונות שהיה מחשב משה, היה מחשב עם קונו. היה מחשב עם קונו. הענבה כלפי שמיה. זה לא שאדם עושה איזה חיצוניות כזאת ומראה לכל אדם, תראה כמה שאני פחות ממך, וכמה שאתה טוב ממני, וכמה שאני לא ראוי, וכמה וכמה. לא. אז אמנם היו כמה אירועים כאלה, כמו פרשת קורח שלמדנו, ואנחנו מה? אבל אנחנו מה כלפי שמיה. הוא לא אומר את זה, ואנחנו מה כלפיך. אתה קורח! משה בא לקורח, קורח, הו, אהוב ליבי, מזמן רציתי למנות אותך במקומי, בוא, ברוך השם, בוא, תקח את מקומי, תעמוד. משוגע, הוא אומר לו, תבלע באדמה, אתה נורמלי. מה, אני מיניתי את עצמי, שאתה רוצה להחליף אותי. הענבה כלפי שמיה היא חשובה יותר מאשר ההתרפסות כלפי בשר ודם. היא תיתן את הענבה הנכונה כלפי בשר ודם. אני אומר, זה בדיוק שמואל, שהוא לא היה הירש משרת, הוא שמע שאלי אומר לו, אלוקים קורא לך, והוא חוזר למקומו. רואה מה זה ענבה? חוזר למקומו. וזו הסיבה ששמואל נחשב כמו משה. הוא כמו משה. זה אותו ענב. בסדר? נכון, אני זכרנו את זה. זריז. נכון. יפה מאוד. לא מזכיר את זה. כן, זה שתי הדגשות שהדגשנו. יפה מאוד. כן, אתה מחזק את דברינו. כן. נכון. נכון מאוד. לא, קרא יעקב יעקב, ובאמת לא ראינו שיעקב אומר, דבר השם כי שומע עבדך. והוא ישר דיבר. כן, כן, לפני ירידה למצרים.
לא, בסיפור של הסולם. יעקב...
לא, שם לא כתוב.
לא, ישר דיבר.
טוב, גם...
יעקב אז היה בן 63,
הוא פוזנר. כן. יעקב גם היה רגיל בנביאים שם. יעקב, אמא שלו הייתה נביאה, והדודה שלו הייתה נביאה, והסבתא שלו נביאה. איזה משפוך. אפילו השפחות, אפילו הגמלים. כולם שם, משהו... אתם יודעים מה זה אימייל?
מי לא יודע מה זה אימייל? שירים יד. אתם יודעים. מי פתח את האימייל? אז מי הנביא פה? מי הנביא? למה? למה אליהו הנביא? אתם מבינים איך הוא מקבל נבואה? מה זה נביא? נביא מדבר. שמואל היה מדבר? אם מלא שאלי קיבל את הדפיקות בדלת, שמואל היה פותח את הפה. מרוב ענוותנותו, ובאמת המקום שלו, הוא היה חושב שזה... לא ראוי לשידור. מי אני או מה אני שאני אגיד? ועוד אומרים לו, כל אשר שומעות הצילן לשתי אוזניו, נראה לך שהוא הולך לצלצל באוזניים של אנשים. אלי לחץ עליו, תפתח, תפתח עכשיו, אני רוצה לשמוע. אז הוא פתח. פתח. ניב, שפתיים. הנבואה יצאה בעל כורחו של שמואל. אילץ אותו אלי לדבר. דבר, הוא אומר לו. הוא אמר לו, תגיד לקדוש ברוך הוא, דבר השם, אני רוצה לשמוע. דבר השם, תפתח את הפה שלו, שידבר אליי. דבר השם כי שומע עבדיך. נו, זה זולג אליו, מי זה עבדיך עכשיו? האם אלי סיים את חייו כעבדו של הקדוש ברוך הוא? שאלה. איך? איפה? אני רוצה לראות תשובה. וזה נסיים את השיעור. איפה? הוא אומר לשמואל, לך תגיד לו, דבר השם כי שומע עבדיך, ואיך שהוא קם בבוקר, הוא רוצה לשמוע מה השם אמר. איפה הוא נהיה עבדו? אני רוצה לראות את זה. לא עשה הקדוש ברוך הוא. כן, אתה רוצה להגיד? בדיוק. למה? מה היה עד עכשיו? מה היה עד עכשיו? ספר שופטים, פסוק אחרון. בימים ההם אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. נכון? עכשיו תסתכלו מה אומר אלי. השם הוא הטוב בעיניו יעשה. מחזיר את המשרה, את המקום, למי ששלו. כל מה שהלך פה לא היה אלא כדי שיצא הפסוק הזה. כדי להסיר הנהגה חדשה, זה קשור למה שקורה במדינת ישראל. כדי להכיל הנהגה חדשה, אלוהית, מבקשים רשות. מדינת ישראל לא תקרוס ויצמח משיח בן דוד. מדינת ישראל תגיש את השלטון למשיח בן דוד. היא תגיד, הגיע תורך. הגיע הזמן דוד. על ידי, כן, פעולות, נבואות כאלה ודברים, נביאים צריכים שיהיה לנו, אנשי רוח הקודש. ההסכמה הזאת, כאילו, אלי צריך להסכים לקבל עליו את הדין. לכן כל התהליך הזה, תחזיר, תחזיר, תראה שזה אפשרי. זה לא איזה מכות זעם שהקדוש ברוך הוא מתנקם באנשים רשעים שחיללו את שמו וכדומה. אלא יש צורך לתקן, עכשיו תראו, לפעמים תקן את עם ישראל זה אשר כל שומעות לצילן השתי אוזניו. שחלילה אנחנו נשמע גם בלי צעקות באוזניים. פה זה ממש כדי אחר כך לתקן את הרושם ואת הקלקול הנורא שעשו אלי ובניו, בניו ואלי, וזה שהוא לא ביחה בהם, צריך באמת זעזוע עמוק, לקרוע פה דבר אדיר, שיקרה פה בהי קר הנורא, רק אז הקריאה באלף תשמע, שכל שומעות הצילן השתי אוזניו. משהו אדיר, מלחמת יום כיפור זה כסף קטן לעומת זה. בסדר? משהו איום ונורא. כן. רק את זה. אלא?
כאילו, כמו כשאתה...
נו, טייב.
אבל הבן שלך תעשה את זה, לא, אבל... טוב, תעשה מה שאתה רוצה. השם הוא הטוב אליו יעשה. אני לא מבין למה. אני לא מקבל, לא מצליח את הדין. אבל השם הוא הטוב אליו יעשה.
אני מסכים איתך, יש פה איזה חידלון, אבל החידלון הזה הוא הרשות, כאילו, הקדוש ברוך הוא לא יעשה את הדבר הזה, יש פיתוי בעמוס, תסתכל בעמוס פרק א', ב', השם אלוקים לא יעשה דבר אם לא גילה את עבדיו הנביאים. כן, סוד השם יראיו, ובריתו לעוד ים. לא יעשה דבר עד גילה לעבדיו הנביאים. והוא מגלה, עבדיו הנביאים, שמואל מקבל את הידיעה, מה הולך לקרוא, והכל נפתח, אני אומר, האימייל נפתח על ידי אלי. אלי שולח אותו לקבל את המכתב, ואלי פותח את המכתב. וכשהוא פותח את המכתב, אתה רואה שהכתוב הוא הנמען. באמת בשבילו זה נועד. והוא יודע לקבל את המכתב. הוא מקבל אותו. זה, אתה אומר נכון, אלי זה אלי. גם אחרי שקבלה נבואה, אלי נשאר אותו אלי. שמואל פה לא אותו שמואל. אבל אלי אותו אלי.
למרות ששוב, לא לגמרי, כי הוא מחזיר פה משהו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה עידן, צריך להבין את זה, עוד פעם, אני ככה אמרתי את זה בקצרה, המשמעות של איש הישר בעיניו יעשה הגיע עד פה. עד פה. כהנים של מי הם? זה היה השיעור הקודם שדיברנו, של מי הכהנים האלה בכלל? אני דיברתי עם בית אביכם שם, משה ואהרון, שבאו לשלח להוציא את עמי, את עמי שלי, של מי אתם כהנים? איש הישר בעיניו יעשה. יבוא נער הכהן וזורק מזלג לתוך הזה, הכל פה הופך איזה מין פרטיות, וכל אחד עושה מה שליבו חפץ, אין פה סדר, אין דעת אלוקים, אין כלום. ולתוך הדבר הזה, מוסרים את ההנהגה ההפוכה. עכשיו הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא יעשה מה שישר בעיניו לעשות, מה שטוב בעיניו לעשות. זה צידוק הדין. אגב, השווינו את זה לירמיהו. ירמיהו, אתם יודעים איך קראו למלך האחרון של עם ישראל? בני החורבן? צדקיהו. ואיך קראו לכהן האחרון של עם ישראל? יהוא צדק. צידוק הדין, אתה שומע? השם צדק, השם צודק. צידוק הדין. צידוק הדין. השם הוא הטוב בעיניו יעשה. זהו, נגמר העידן. ירד המסך על ספר שופטים, ועכשיו מתחילים ספר שמואל. עכשיו מתחיל ספר שמואל כפשוטו. ובעזרת השם שבוע הבא, נעסוק בגילוי השכינה, בנבואה, מה קרה שם בשילו בדיוק, למה הפסוק הזה, כמו שהתחלת עם השאלה הזאת, נתחיל, שאמרתי שזאת שאלת השאלות, כן, יש פה איזה משהו חשוב מאוד. מה קרה פה? המשך הנבואות, וכמובן האסון הגדול, פרק ד', זה נעסוק שבוע הבא. לילה טוב לכולם.